אם על תודה יקריבנו, כך התורה אומרת, פרשת צו. אז רש"י מבאר, אם על דבר הודעה, על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים, והולכי מדבריות, חבושי בית אסורים, חולה שנתרפא, שהם צריכים להודות שכתוב בהן יודו לשם חסדו נפלאותיו לבני אדם, ויזבחו זבחי תודה. כן? יש לי שואל, אומר הרבי, שואל הרבי, מדוע מזכיר רש"י, בשלושת הניסים הראשונים, רק את הסכנה עצמה, יורדי הים, הולכי מדבריות, חבושי בית האסורים, ולא את ההצלה ממנה. בנס האחרון, רש"י מזכיר, חולה שנתרפא. אז גם, מזכיר את הנס, את הרווח וההצלה, כן? לא רק את הצרה, חולה, כן? גם נתרפא. ביורדי הים, הולכי מדבריות, חבושי בית האסורים, רש"י לא מזכיר את הרווח וההצלה, את הנס. יש לומר, בפשטות, אומר הרבי, יש לומר ככה, בשלושת המקרים הראשונים, מובן מאליו שחיוב הקורבן חל רק לאחר היציאה מהסכנה. עכשיו, הקורבן, הקרבת הקורבן צריכה להיות בבית המקדש, אין אפשרות להקריב קורבן בים, במדבר או בית האסורים, לכן אין צורך לציין זאת במפורש. המקרה הרביעי לעומת זאת, היה מקום לומר שהחולה חייב לבוא לבית המקדש להקריב קורבן תודה, מיד אחר שחלה ההטבה כלשהי מצבו. גם אם עדיין לא נתרפא לגמרי, לכן מדגיש רש"י, חולה שנתרפא, כדי ללמדנו שחובת הקורבן חלה רק לאחר שההחלמה, כן, היא החלמה מלאה. כך בדרך דומה זו, בדברי הגמרא, מזכירה את ההצלה בשני מקרים, מי שהיה חולה ונתרפא, מי שהיה חבוש בית עשרים ויצא. אז דברי הגמרא אינם מתייחסים קורבן תודה, אלא לחובת ברכת הגומל, כן? זה לא חייב להיות בית המקדש. היה מקום לומר איפה שגם שבית אסורים חייב לברך ברכה זו, אם תנאי מעשרו משפטו הוקלו במקצת. לכן יש צורך לפרש חובת הברכה חל רק לאחר היציאה לגמרי, ליציאה בית האסורים. גם לא לחופש, ליציאה לגמרי. מקרה של יורדי הים והולכי מדבריות, לעומת זאת, אין צורך לפרש זאת, שכן ברוב המקרים הסכנה היא דומה במשך כל המסע, ואין בו הקלות חלקיות שניתן ואחר להן. אז מה שהגמרא אומרת, מי שהחולה ונתרפא, מי שהחבוש בית אסורים ויצא, שמה הברכה חלה, כי שמה זה הושלם הנס. עד כאן, אם על תודה הקריבנו, פרשת צו, דברי הרבי, שלום וברכה.